ברוכים הבאים לכולם לפודקאסט של מרכז לחקר האמת. אני מזכיר בתוכנית שלנו אנחנו דנים בנושאים כמו אזוטריקה, תודעה אנושית, תורות הנסתר, איך הטבע עובד ומה חוקי הטבע ומה הם באמת, ואיך אנחנו כבני אדם שאנחנו נמצאים כרגע בזמנים מאוד אפלים ו המצב הנוכחי שלנו, שלנו כאנושות זה עבדות בעצם, ומה שאנחנו, המטרה שלנו בפלטפורמה הזאת ובפודקאסט הזה בעצם, לשתף ידע שהוא חיוני כדי שנגיע לחופש ולחירות שלנו כבני אנוש, ואיך להבין בעצם איך העולם עובד ומה באמת מתרחש בעולם, ואיך אנחנו יכולים לשנות את זה. כי רק אנחנו יכולים לשנות את זה, כולנו כאנושות. אז אני מזכיר, האתר שלנו זה stevenmager.com, אתם מוזמנים להיכנס, ואני עוד פעם אומר לאנשים שמסתכלים פעם ראשונה על הסרטונים שלי, אני ממליץ לכם, באמת ממליץ לכם אם אתם רוצים להבין ולא להחסיר שום ידע, שלא יהיה לכם ידע חלקי או כל מיני דברים כאלה, לכו חזרה סדרה ותראו את כל הפודקאסט מההתחלה כדי להבין כמה שיותר טוב את כל הפיסות המידע שאני מביא פה, כי יש דברים שאני לא חוזר עליהם ויש אותם בסרטונים הקודמים, כדי שתבינו יותר טוב באמת מה מתרחש ובאמת על מה אני מדבר בעצם בעבודה שאני עושה. כמו, גם אני מזכיר לגבי התרומות, אם אתם, יש לכם איזשהו תרומות שאתם רוצים לתרום, איזשהו סכום, אנחנו, באמת, אתם תבורכו, כדי שנביא את הפלטפורמה הזאת לרמה הרבה יותר טובה, כדי שנביא את המסר הרבה יותר טוב, מסר של האמת, לכלל האוכלוסייה, לכלל האנושות, ואנחנו עושים את המקסימום כדי לעשות את זה. אז עכשיו אנחנו נתחיל במצגת שלנו להיום. אנחנו נדבר על נטל האשמה המוסרית כתוצאה מציות לפקודות. אנחנו בעצם נדון היום על מי יותר אשם, המצייתי הפקודות בעצם, אלה שמבצעים את הפקודות, או אלו שמכתיבים אותם, אלו שנותנים את הפקודות. אנחנו גם נדבר בהקשר לנושא הזה, אנחנו נדבר גם על הניסויים הפסיכולוגיים שבוצעו בעבר, ומה אנחנו יכולים ללמוד מזה בעצם, על איך הפסיכולוגיה האנושית עובדת ואיפה אנחנו נמצאים מבחינת התודעה האנושית, בוא נגיד בכמה עשורים לפני זה, כאילו זה קרה, אנחנו נדבר על כל הניסויים האלה שהם בוצעו בשנות ה-60 וה-70, זה מילגרם ואוניברסיטת סטנפורד, וגם הגל השלישי שהוא פחות קצת פופולרי, אבל אנחנו גם נדבר עליו כי זה מאוד מאוד מעניין על איזה מסקנות אנחנו יכולים להגיע מכל הניסויים האלה שאנחנו נדבר על זה. אז אנחנו נתחיל בנושא הראשון, שהוא בעצם הכי חשוב כדי להבין מה באמת הניסויים האלה באמת מנסים לומר לנו, ומה באמת המסקנות שאנחנו יכולים להגיע, וגם נבין דבר כל כך חשוב שאני מדבר עליו מההתחלה, מתחילת הפודקאסט אני מדבר על שציות פקודות זה משהו שאתם בונים איתו את הכאוס, כן? שזה, אנשים צריכים להבין מה ההשלכות של האשמה המוסרית הזאת. ואנחנו גם נדבר מה ההשוואה בין אלו שבעצם מכתיבים אותם, אלה שנותנים את הפקודות, ואלו שמצייתים לפקודות. אז בואו נתחיל. מי בעצם נוטל על עצמו יותר אשמה? ממלא הפקודות או אלו שנותנים אותם כסמכות? במרכאות אני מזכיר, כי הסמכות היא לא קיימת. אנחנו לא חייבים לציית לסמכות. זה מבחירה האישית שלנו לציית לסמכות. אפילו אם אומרים לנו, אתה חייב לעשות את מה שאני אומר לך, אבל הבחירה שלך לא לציית ולהגיד לא בשלב מסוים. אז אנחנו נשווה בין הצד השמאלי פה, בתמונה, כל הליצנים האלה שבעצם מכתיבים את כל החוקים, מה שאתם צריכים לבצע, או כל השוטרים למיניהם והצבא, ובעצם כל אלו שמצייתים אפילו לתקנות שהם מוציאים. אז מי יותר נוטל אשמה מוסרית? באמת, אני מדבר בשיא, אני ממליץ לכם לעשות ניסוי חברתי, אוקיי? תשאלו חברים, תשאלו את בני המשפחה, נושא, כאילו תשאלו את השאלה כל כך פשוטה, ואני מאמין שהאנשים שרואים את הסרטונים שלי ומכירים את החומרים שאני מציג פה, אני מאמין שהם מבינים ישר מה התשובה הנכונה. אני לא מדבר פה על דעה, זה לא דעות. אני עוד פעם, בן אדם שיש לו דעות הוא בן אדם חסר ידע, אוקיי? אני מדבר על אמת שאני חקרתי ואני למדתי בצורה נכונה דרך תהליך הטריוויום שדיברתי בעבר. הגעתי למסקנות, הגעתי לקחתי גרמר, לקחתי דקדוק, קראתי, חקרתי, למדתי, הגעתי למסקנות בצורה תחת סינון מחשבתי, סינון לוגי. הבנתי את מה שחקרתי, הבנתי את מה שלמדתי, ובעצם אני בא ואני אומר, אני מעביר את המסר לאחרים, את האמת הזאת שאני בעצם למדתי, אוקיי? כי אני מדבר פה לא על דעות, אני מדבר פה באמת, אוקיי? באמת שאני למדתי, ואני חקרתי בעצמי, ואני יודע את זה, אני יודע. אני לא, אין לי דעה, אני יודע שזה ככה. ואני מאמין שרוב האנשים שרואים את הסרטונים שלהם יגידו ישר את התשובה, מי יותר אשם בסיפור הזה? כי אם אתם תחקרו בעצמכם ואתם תשאלו אנשים ואתם תביאו את זה לדיון קבוצתי ואתם תראו עד כמה אנשים מבולבלים לענות על השאלה הכל כך פשוטה הזאת, מי יותר אשם, המצייתי הפקודות או אלה שנותנים את הפקודות. וחד משמעית, חד משמעית, זה מה שאני יודע, אוקיי? זה מה שאני יודע בוודאות ולא על בסיס דעות. לא על בסיס דעות. זה חד משמעית מישהו שמציית לפקודות. אני מזכיר על השאלה מי יותר אשם. לא, אני לא מדבר מי רק אשם. אני לא מוריד את האשמה מאלו שמכתיבים את החוקים ואלו שנותנים את החוקים. אין להם גם את הסמכות הזאת, כאילו במרכאות, כי סמכות לא קיימת. אין להם את הזכות הזאת לעשות את זה. אפילו להגיד למישהו מה לעשות. אבל מי יותר אשם? מי שבעצם מציית לפקודה, מי שבעצם מייצר את המציאות. מה שאנחנו דיברנו בתודעה שלנו, שאנחנו בעצם יש לנו, אנחנו בעצם בונים את המציאות שלנו, את העולם שלנו דרך המעשים שאנחנו עושים. זה מה שמביא את האפקט של היצור, של התוצאה, מה שאנחנו יוצרים במציאות שלנו, הפעולות והמעשים שלנו. שאתם רואים שהמצייתי הפקודות הם אלו שמסכימים לסמכות, אלו שאומרים כן, אני אעשה את מה שאתה אומר, בין אם זה לא משנה אם יש לו מדים, או לא משנה אם הוא מפקד, או ראש ממשלה, לא משנה. מי שאומר לך משהו לעשות ואתה עושה את זה, בלי הכרה עצמית, בלי חשיבה עצמית, אתה פשוט מציית לפקודות ואתה מבצע. בצורה פיזית, אתה בא ואתה מבצע ואתה עושה את זה. בגלל זה אני אומר שהשוטרים והצבא וכל אלו, העובדי הממסד, הם בעצם במו ידיים בונים את הכאוס ואת הכלא שאנחנו נמצאים בו. וזה גם הולך ומחמיר מן הסתם, כמו שאתם רואים. אז, כמו שאתם רואים, התמונה מאחורה, אתם תראו מי עשה את זה בתכלס. אם תיקחו את עצמכם עם עצמכם ותחשבו באמת בהיגיון, ובלי האגו שלכם, תחשבו בהיגיון בריא, ולהיות כנה עם עצמך, זה מה שאתה צריך להיות, להיות כנה עם עצמך, ולחשוב מה לענות על השאלה הזאת. כי זה מאוד פשוט אם אתה מסתכל על זה בצורה הגיונית, ובצורה מחשבתית נכונה, אוקיי? אז אני פשוט ציידתי לו פקודות, זה לעולם, לעולם, לא יהיה תירוץ או הצדקה בתוקף על התנהגות בלתי מוסרית ופושעת. לעולם לא יהיה הצדקה או תירוץ. גם הנאצים בשואה שהרגו יהודים, רצחו אותם בצורה מאוד אכזרית. אני מאמין שהרוב יסכימו עם זה שתראו, אין תירוץ או הצדקה אפילו אם מישהו אמר לך לעשות את זה, אבל אתם תראו שזה חוזר על עצמו עוד הפעם. האנושות לא לומדת תוצאות מההיסטוריה שמראים לנו עד כמה זה מסוכן לציית לפקודות ועד כמה זה מסוכן לא לערב את המחשבה שלך יחידי ולהטיל ספק בפקודות שנותנים לך או אומרים לך מה לעשות, לא משנה מה, זה התוצאה, אוקיי? התוצאות של ציות לפקודות, ההיסטוריה מלמדת אותנו שציות לפקודות תמיד יסתיים באורס וכאוס, כמו שאתם רואים בתמונה, גופות, הרמות של גופות, זה התוצאה של מישהו שמציית לפקודות, חברים. אני מדבר על שוטרים וצבא, לא מעניין אותי עד כמה אתם כועסים או לא משנה מה, כמה שכואב לשמוע את זה, כמה שנורא לשמוע את זה, האשמה נופלת הכי עליכם, וההשלכות הולכות להיות מאוד 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 אכזריות. במיוחד לאלו שבוחרים לציית לחוקים, בוחרים לציית למישהו ולבצע את מה שהוא אומר לו לעשות. בלי שיקול דעת עצמי ובלי מחשבה אישית, ופשוט לעשות את מה שאומרים לו. חד וחלק, זה העניין פה, לעשות את מה שאומרים לך. אין לאף אחד סמכות גם לתת לך פקודות. אלו שנותנים לך פקודות, הם נוטלים באשמה, אבל לא ככה, לא כזאת, כי הם בעצם לא עשו את זה בעצמם. הם שלחו מישהו לעשות את זה בשבילם. זה כמו שאתה אומר למישהו, תגנוב לי את זה בשבילי. אני לא אעשה את זה, אבל אתה תגנוב. אבל אני אמרתי לך לעשות, הוא לא חייב להסכים לי. הוא אמר, זה לא, הוא יכול להגיד לי, שמה, זה לא מוסרי לגנוב למישהו. אני לא הולך לעשות את זה בשבילך. אני אומר לו, אתה חייב לעשות את זה. אתה חייב, אני מחייב אותך. עדיין יש לו את הזכות להגיד לא. סינתסיס זה להגיד לא. את המילה הקדושה הזאת שאנשים לא אומרים, להגיד לא לסמכות, להגיד לא למי שאומר לך מה לעשות. לפתח את האומץ הזה, ולהגיד את המילה הזאת, לא. אוקיי? דיברנו על המילה לא גם, מה היא אומרת באמת. תסתכלו על הסרטונים הקודמים, אתם תבינו. אז זה בעצם התוצאות של מצייתי הפקודות, אני מזכיר. וההיסטוריה מלמדת, העובדות, יש עובדות בשטח, ויש תוצאות שאנחנו רואים בעבר. ואנחנו יכולים להבין שממשלה וציות לפקודות וכל סוג של משטרה, כל דבר כזה הוא מאוד מאוד מסוכן, כמו שאני כל הזמן אומר. אנשים תיזהרו. יהיו לזה השלכות מאוד מאוד קשות. ואתם רואים את זה במציאות, ואתם אפילו לא, אין לכם מושג מה מתקרב להיות. אוקיי? אז בואו נמשיך, אנחנו נדבר עכשיו על הניסויים הפסיכולוגיים והחברתיים שביצעו בעבר. אנחנו נדבר על הניסוי הראשון היום. זה הניסוי המילגרם. שבעצם זה ניסוי שנועד כדי למצוא סיבה לשאלה למה אנשים מעבירים את האחריות שלהם על ההתנהגות שלהם ומעבירים אותם לאותה דמות סמכותית, כמו שאנחנו רואים פה בשטח, כמו שאנחנו רואים בצבא, במשטרה, בממסד, בכל דבר. למה אנשים מעבירים את האחריות שלהם על ההתנהגות שהם מבצעים לדמות סמכותית? זאת השאלה העיקרית של הניסוי הזה. למה אותם אנשים התנהגו בצורה כזאת שפקודות ניתנות להם על ידי איזושהי דמות סמכותית, לא משנה מי, הוא יכול להישמע הכי סמכותי שיש, כמו שאנחנו נדבר על הניסוי הזה יותר לעומק, שהיה להם איזושהי טונציה שונה שהם דיברו ואמרו בצורה סמכותית, ואנשים ביצעו את זה, וזה נותן להם איזושהי מוטיבציה לבצע את זה, רק בגלל שאותו בן אדם נראה כאילו הוא סמכותי והוא חזק, והוא אומר את זה בטון ברור, כאילו, אתם מבינים? אז זה גם בודק על איך אנשים בעצם תופסים את הסמכות, איך הם בעצם תופסים אותם במחשבה שלהם, אוקיי? זה ניסוי שהתבצע באוניברסיטת ייל על ידי סטנלי מילגרם, גם ככה קוראים לניסוי מילגרם. הוא התבצע נראה לי ב-1961, ועכשיו אני אראה את השקף הבא, איך בעצם התבצע הניסוי הזה. בעצם הביאו, הניסוי הזה התבצע כמה שנים, אם זכור לי, הוא התבצע תקופה ארוכה. מה שבעצם התבצע בניסוי הזה, לקחו בן אדם, אמרו לו, תשמע, אתה תשב פה, הוא בעצם היה נסיין של הניסוי, אבל אמרו לו שאתה זה שעושה את הניסוי, אבל הוא בעצם היה נסיין. אוקיי? אני אחבר לינקים לתגובות, אתם יכולים לראות את, על הסרטונים האלה, על הניסויים האלה בסרטוני יוטיוב, אתם תראו את זה. איך זה, אם מישהו שלא מכיר, הוא יכול לראות. אז בעצם אמרו לו, אתה צריך לשאול את ההוא שאלות, הוא יושב בצד השני, השני, הבן אדם השני יושב בצד השני, ומחובר עליו איזשהו מכשיר ליד, ויש לו איזשהו שוקר חשמלי שההוא שנותן שאלות, הזה שבא הנסיין, כי שהוא לא יודע שהוא נסיין. הוא בא לשאול את השאלות, את הבן אדם שמחובר לחשמל הזה, הוא בא לשאול את השאלות, כל מיני, ואז אומרו לו, זה מבחן זיכרון, אנחנו רוצים לבדוק איך הזיכרון עובד. ושזה היה בולשיט, הם שיקרו, זה היה שקר, כן? ואמרו לו כמה מילים הוא זוכר מכל השאלות האלה שהוא צריך לשאול אותם, איזה שאלות הוא זוכר, ואם הוא לא זוכר אז הוא צריך לתת לו איזה מכת חשמל וזה נותן לו להיזכר בזה או משהו כזה, שזה היה שקר, אוקיי? זה היה שקר, בעצם זה ששואל את השאלות, זה שלוחץ על הכפתורים, הוא היה הנסיין בניסוי הזה, עליו עשו את הניסוי. כל השני שישב בצד השני, שמחובר למכונה הזאת, עם היד, הוא בעצם היה שחקן. הוא שחקן. הוא חלק מהצוות שעשה את הניסוי. עם האי, כמו שאתם רואים, האי, שזה שהמדען האחראי, מי שמבצע את הניסוי, זה מי שנותן לו את הפקודות, מי שאומר לו מה לעשות. והתי, זה בעצם המורה הנסיין. הוא כאילו המורה שלו, של זה שבצד השני שמחובר למכונה. ומי שלוחץ על הכפתורים בעצם. הוא בעצם הנסיין בניסוי, והתלמיד והוא השחקן, שיושב שמחובר למכונה, הוא כאילו מקבל את המכות חשמל, כן? עכשיו, הגיע מצב שהיה שם איזושהי כמה דרגות של לתת חשמל, אוקיי? היה שם דרגות נמוכות שהוא אמר בסדר, הוא הרגיש את זה, הוא אמר בסדר, תמשיך בניסוי. בשלב מסוים שהוא הגיע לרמות מתח גבוהות, זה הגיע ל-450 וולט, כן? עוד פעם אני אומר שזה שחקן, זה לא היה באמת, אבל הוא לא ידע שזה משחק. הוא חשב שזה באמת. כי הבן אדם ההוא, בשלב מסוים הוא אמר, זהו, אני לא רוצה להמשיך בניסוי הזה, אני לא רוצה להיות חלק בניסוי הזה. אני רוצה ללכת, תשחררו אותי מפה. שניהם שמו, גם בעצם המדען האחראי באותו החדר, וגם הנסיין עצמו, זה שלוחץ על הכפתורים, הוא גם שמע את זה בבירור. אז זהו, שזה עבר את הגבול, זה אומר שהבן אדם ההוא לא רוצה להמשיך בזה יותר. ואסור לך להמשיך, אסור לו לחייב אותו להיות שם. אז זה בא לבדוק עד כמה אפשר למשוך את האנשים עד הסוף. עד כמה הם לא יפעילו את השיקול דעת המוסרי, להפעיל את השיקול דעת המוסרי כדי להבין, פה אני עוצר, אני לא יכול להמשיך. זה לא נכון, זה לא טוב, זה לא נכון להמשיך את זה ככה. לא טוב להמשיך את הניסוי. אז הם גם סוג של לחצו עליהם בעזרת טונציה, כמו שאמרתי. הוא בהתחלה אומר, תמשיך בבקשה. הוא רואה שהבן אדם ההוא צועק, הוא אומר, די, תפסיק, די, תפסיק. אז הוא אומר, תמשיך בבקשה. אם הוא עוד פעם הוא מתנגד, הוא אומר לו, הניסוי דורש ממך שתמשיך. אחרי זה הוא אמר לו, זה לגמרי הכרחי שתמשיך בניסוי. אוקיי? אחרי זה אין לך ברירה, אתה חייב להמשיך בניסוי, ובטונציה שונה וביותר סמכות. והם רוצים לבדוק מה נותן להם מוטיבציה, דרייב לעשות את זה, לציית לפקודות האלה. ומטרת הניסוי זה בעצם להבין מה גורם להם להתנהג ככה, ונותן להם את המוטיבציה הפסיכולוגית, ולמה הם מאמינים בעצם לסמכות, אוקיי? עכשיו אני אדבר אתכם קצת על הנתונים שיצאו מהניסוי הזה. 65% מכלל הניסוי הלכו עד הסוף למכת החשמל הקטלנית, 450 וולט, כן? עד הסוף הם הלכו. 65%. תחשבו עד כמה האנושות לא הבינה עדיין שאנחנו לא בכיוון, אתם מבינים? שהם עדיין אומרים כן לסמכות, כן אני אציית לך, אפילו הם מעבירים את האחריות שלו, מה שהוא עושה, הם מעבירים אותו לסמכות, הם לא רוצים, הם פשוט מעבירים את זה, הם לא יקחו, הם לא יגידו לא, לסמכות ול... מישהו שהוא כאילו בעל סמכות, כאילו בעל מישהו שיכול לתת לך פקודות, כן? אבל היה שם עוד נתון מעניין בניסוי הזה, הם עשו גם חלק מהאנשים שנכנסו, שלפני שהם נכנסו הם ראו את הקודם, הוא גם היה שחקן שיושב על הכפתורים, והוא בעצם אמר לא, אני לא אמשיך, הוא התנגד, הוא הפעיל שיקול דעת, כאילו, אבל זה היה שחקן, הוא אמר לא. אז הם ראו את זה לפני זה, מה זה אומר ש... התוצאות של הניסוי השתנו בעצם, אוקיי? אבל זה יכול להיות גם טוב וגם רע. עוד פעם, יש אנשים, הם גם עשו שתי אופציות. אלו שהיו מקודם, השחקנים, הם אמרו כן גם, ואנחנו נראה עד כמה זה משפיע על זה שנכנס לחדר, זה שנכנס לניסוי, הנסיין. האלה שאמרו לא לפני זה, הייתה נפילה ל-20% שאנשים שאמרו, זה מה שטוב, שאנשים מסתכלים על דוגמה אישית, הם מסתכלים, הם לומדים את זה בצורה הכרתית, זה אומר שהבן אדם בהכרה, הוא לומד, וואלה, הוא אמר לא, אז אני גם אגיד לא, זה בסדר, אני לומד ממנו, אני רואה איך הוא עשה את זה. אז זה נפל ל-20% שאנשים שהלכו עד הסוף. אז יותר אנשים אמרו לא לסמכות. אבל אם אמרו כן, הם ראו שמישהו לפניהם אמר כן, תחשבו עד כמה זה עלה, 92% חברים, 92% מהאלו שהנסיינים, הם אמרו כן והמשיכו בניסוי עד המכה הקטלנית. והקשיבו לסמכות, למרות שזה פוגע במישהו אחר וזה לא מוסרי. כן? זה מאוד מעניין הניסוי הזה, זה ניסוי חברתי ופסיכולוגי ושאפשר להסיק ממנו הרבה מסקנות. גם יש בזה דברים חיובים שאפשר להסיק בזה, וגם שליליים, כמו שאנחנו רואים, האנושות לא בכיוון באופן כללי, שהם עדיין בוחרים לציית לפקודות, למרות שזה לא מוסרי, ולא מפעילים שיקול דעת עצמי, וזה מוכיח את עצמו בניסוי, אבל כן, יש לנו את היכולת הזאת של הלמידה, של לראות את הדוגמה האישית של מישהו, ומישהו אחר מבצע את זה, אם זה טוב, וגם אם זה רע, כן? ואנחנו רואים ש... אם זה רע, עד כמה זה גם משפיע, שמישהו אומר לך לעשות משהו לא מוסרי, ואתה עושה את זה בכל מקרה, כי הוא אמר לך לעשות את זה. ואתה רואה אנשים אחרים עושים את זה אותו דבר. אז אתה, זה עוד יותר מגביר אותך לעשות את זה. גם, גם במובן החיובי וגם במובן השלילי. אז זה בעצם ניסוי המילגרם. אני ממליץ לכם להסתכל, אני אחבר את הסרטון ללינק, בתגובות, בסרטון למטה. אתם יכולים לראות. עכשיו אנחנו נעבור לניסוי של אוניברסיטת סטנפורד. זה גם ניסוי מאוד מעניין, ניסוי חברתי ופסיכולוגי, שהתבצע על ידי פיליפ זימברדו, פסיכולוג משנת 1971. ניסוי זה הוא נועד כדי לראות איך אנשים יגיבו והתנהגו כאשר לטענתם מותנת לידיהם כוח סמכותי, אוקיי? כאילו כוח סמכותי. מישהו אמר להם שיש לקבוצת אנשים, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים עם הקבוצה השנייה. אז ומה יהיה מצבם הפסיכולוגי הקבוצתי שהיו חלק מהניסוי? הקבוצה הייתה מחולקת לאסירים וסוערים, והניסוי בדק את ההשפעות הפסיכולוגיות ביניהם, אוקיי? עכשיו, הם לקחו 24 אנשים, הם הכניסו אותם לדמוי כלא כזה, אוקיי? זימברדו אמר להם, יש לכם שבועיים פה, עכשיו אני מחלק אתכם לשני קבוצות, סוערים ואסירים בעצם. אז הסוערים, אתם, יש לכם את הסמכות, הוא אמר, יש לכם את הסמכות לעשות מה שאתם רוצים עם האסירים האלה, אוקיי? נחשו מה חברים, אחרי 6 ימים בדיוק, פחות משבוע, הניסוי הפסיק. הם היו צריכים להפסיק את הניסוי, היה חייב להפסיק את הניסוי, אוקיי? שזה יצא מכלל שליטה, הם היו חייבים להפסיק את הניסוי פחות משבוע, אמרו שזה ימשך שבועיים, אבל פחות משבוע הם הפסיקו, כי אותם אנשים, אותם האלו שקיבלו את הסמכות, כאילו, זה שהם אמרו להם שהם קיבלו, הם התעללו כל כך חזק, נפשי ופסיכולוגי ואפילו פיזי, באותם אסירים שהם לא יכלו יותר. אותם אסירים אמרו, חלקם אמרו, אני לא רוצה להמשיך בזה יותר, עוד פעם, כן? אבל זה הפעם היה באמת, לא שחקן. אמרו, אני לא רוצה להמשיך עם זה, הם היו כל כך מדוקאים מהמצב הזה, שאנחנו רואים שעד כמה אתם משעבדים ולוקחים את הזכויות מאחרים, עד כמה אתם יכולים לדכא אותם. זה גם מראה עד כמה אנשים יכולים להיות מדוכאים מזה. ועוד דבר מעניין, זימברדו, זה שהפסיכולוג שלה שביצע את הניסוי, הוא לא רצה להפסיק בהתחלה את הניסוי, הוא אותו בן אדם שישב על הכפתורים, אפשר להגיד, בניסוי הקודם, במילגרם, הוא לא רצה להפסיק. הוא אמר, אני רוצה להמשיך בשבועיים. אז אחת, קולגה שלו, נראה לי בשם קריסטינה, אם אני לא טועה, אמרה לו, תגיד לי מה אתה משוגע, זה לא נכון לעשות, זה לא טוב, זה לא מוסרי. איך אתה יכול להשאיר אותם שם? הם לא רוצים יותר. הם כולה עוזרים לך בניסוי, הם לא חפצים שלך. אתה חייב להפסיק אם הם רוצים להפסיק. אתה לא יכול להשאיר אותם שם בכוח. אז למרבה המזל הוא הבין את זה, והוא הפסיק את הניסוי אחרי 6 ימים, כי ראו שזה יצא מכלל שליטה, זה היה כבר מוגזם, שהייתה שם מעורבת אלימות כבר. אוקיי? אז רואים עד כמה אנשים שבהתחלה אומרים לכם, אתם יכולים להגיד, שמע, אין לנו שום סמכות, אנחנו יכולים להיות פה שבועיים כולם ביחד בכיף, להעביר את הזמן, הם לא חייבים לקבל את הסמכות, אבל הם כן קיבלו את זה. הם אמרו, אני מסכים לסמכות הזאת, והם הסכימו לזה, והם ביצעו את זה דרך המעשים שלהם בעצם. אתם מבינים? אז זה המסקנות שאנחנו יכולים לקבל, כמו שאנחנו רואים בעולם הקולקטיבי שלנו, בכלל האנושות, שאנחנו נמצאים במצב כזה, בכלא, כן? אבל הבעיה שאין מי שעוצר את הניסוי. אין מי שעוצר את הניסוי הזה. אין מספיק אנשים שרוצים לעצור, כן? לצערי אין מספיק כאלה שאומרים לא, אני לא רוצה את הסמכות, אני לא מעוניין בסמכות שלך, אני לא מעוניין לקבל ממך שתכתיב לי פקודות ומה לעשות. אז זה רק מוכיח כמה האנושות סובלת וכמה האנושות מדוכאת ומנותקת מעצמה, מנותקת מעצמם כיחידים. וחוסר אהבה והערכה עצמית, אנשים לא אוהבים את עצמם, הם לא מעריכים את עצמם אם הם מאמינים בממסד, כי אמונה בממסד, אמונה בסמכות, זה מחלה מנטלית, זה מחלה נפשית, חברים. תהיו הכי כנים עם עצמכם. תשאלו את עצמכם את השאלה הזאת, עד כמה זה עזוי. עד כמה זה חולה להיות במצב כזה. ותשימו את האגו שלכם בצד ותחשבו עם עצמכם רגע. ותגיעו למסקנה הזאת. אז זה בעצם ניסוי סטנפורד. אני גם אחבר את הסרטון בנושא הזה למטה. אוקיי? הניסוי האחרון שנדבר עליו, זה, הוא קצת, הוא פחות פופולרי משני האלה, משני הקודמים. זה נקרא הגל השלישי, ניסוי הגל השלישי שהוא התבצע על ידי רון ג'ונס, מורה להיסטוריה בפאולו אלטו ב-1967 בקליפורניה. הוא לימד את הכיתה שלו על פשיזם. הוא בעצם עשה את הניסוי, זה בעצם ניסוי מאוד מעניין, הייתי אומר. שבאמת יש בו מסר ענק, שאני תכף אסביר אותו. הוא התבצע בתיכון, זה כן, הסברתי את זה. הוא בעצם התעסק בפשיזם ומילוי פקודות על ידי פרופגנדה קבוצתית ומחשבה שמבוססת על קבוצת אנשים ולא כיחידים, שזה ביג, שזה ענק לראות את זה. שזה העניין בניסוי הזה, שתכף אני אסביר על זה. הוא אמר לאותה קבוצה של תלמידים, הוא אמר, דמוקרטיה ורפובליקה הם לא חזקים מספיק, וממשלות לא מספיק חזקות עם עצמם, עם האנשים, והחברה שלהם יוצרת, והם יוצרים חברה בעצם חלשה, כן? אז מה הוא אמר לאותה קבוצה? הוא סוג של עשה עליהם פרופגנדה, כמו שהם עושים בפוליטיקה, אותו דבר, אבל הוא עשה את זה במובן יותר קטן, בתיכון, אוקיי? עם קבוצת ילדים. הוא אמר, הוא הראה להם מה זה פשיזם דרך הניסוי הזה, כן? הוא הקים קבוצה בתוך הגיטה של התלמידים שלו, שיש להם סוג של, אין להם עקרונות דמוקרטיים, אוקיי? היא הייתה מבוססת על ציוד פקודות, משמעת, סמכות, שגרה, שחק את החלק שלך בתפקיד פה, גאווה לאומית, סמל, פרדות, מוטוים, כמו כל מדינה עושה, אבל רק במובן הרבה יותר גדול. מדינה, המנון, דגל, כל מיני מוטוים, מכניסים אותם למיינדסט קבוצתי, שפה הבעיה. כן? הוא הוציא גם כל מיני סוג של מוטוים כאלה, כוח דרך שגרה, עוצמה דרך קהילה, עוצמה דרך פעולה, עוצמה דרך גאווה, כל מיני דברים כאלה, פנאטיים, מכניסים סוג של פנאטיות לתוך המיינד. והעניין המעניין פה שהוא רצה לראות כמה זה משפיע עליהם, איך זה משפיע עליהם, וכמה לחץ וסטרס זה הכניס לתוך המשפחות אפילו של אלו שהם מערבים בניסוי, שהם היו במצב סטרס תמידי, והם בעצם יצרו כאוס. זה הפך להיות כבר קבוצה כמו פשיזם, כמו נאו-פשיזם, כמו, בדיוק כמו פשיזם. זה משהו, הוא בעצם גם אמרו לו להפסיק את הניסוי כבר, כי זה הפך להיות כבר אלים. אז הוא הכניס אותם לאולם, הוא אמר להם, שמע, שמעו, זה היה ניסוי. אתם רואים מה זה יכול לגרום, זה כמו פשיזם. האמונה הזאת בתוך סוג של מיינדסט קבוצתי, זה הבעיה, שאנשים לא חושבים בעצמם, הם חושבים קבוצתי. אתה חייב, אתה צריך להבין שיש את, זה כאילו הקבוצה שלנו, כל השאר לא אכפת לי על הזין שלי, לא אכפת לי מהם. יש לנו את המדינה שלנו, לא אכפת לי מכל השאר, שיצטרפו כולם, שיהיו מלחמות מחוץ לשם בעולם, בחצי הכדור השני, לא אכפת לי. זה הבעיה. ש הקבוצה שלנו, יש לנו אותה מחשבה, אותו מוטוים, אותו דבר, אנחנו פועלים דרך זה. זה הבעיה שאנשים לא חושבים כיחידים, הם לא מבינים שאנחנו משפחה אנושית גדולה, ואנחנו יחידים, אנחנו יכולים לחשוב כיחידים. אנחנו צריכים לחשוב כיחידים. מחשבה קבוצתית זה לא מביאה לדברים טובים, כמו שאתם רואים. פשיזם זה חשיבה קבוצתית. גם היטלר אמר לכל קבוצה שלו, זה ככה וזה נכון לעשות. אתם תעשו את זה. גם פה, וגם במשטרה, וגם בצבא, וגם בכל הדברים האלה. זה מה שזה מוביל, חברים. לזה זה מוביל. לפשיזם. חשיבה קבוצתית ולא לחשוב בעצמך. לא להשתמש בלמידה עצמית. כמו שאמרתי, דרך דקדוק. קבלת ידע. בלי איסוס, בלי לשלול שום דבר, לקבל ידע. להעביר את החלק שמאבד את הידע, להבין אותו, להפעיל צד לוגי, להבין איפה הסתירות, להגיע למסקנות נכונות, ואז לפעול כיחידים. אוקיי? אנחנו צריכים להבין שאנחנו אנושות אחת, משפחה אנושית אחת גדולה, אין בינינו קבוצות שזה מי שאנחנו ויש לנו את הערכים שלנו וזה לא אכפת לנו מקבוצות אחרות ומאנשים אחרים בעולם. לא, יש לנו את כלל האנושות ויש לנו את אנחנו כיחידים, שכל אחד יש לו את הבעלות עצמית על הגוף שלו. מהיום הראשון אני מסביר על הבעלות העצמית על הגוף. שאנשים פחות ופחות מבינים מה זה אומר. אוקיי? אני חושב שסיימנו, חברים. אני רוצה להזכיר לגבי התרומות, אנחנו באמת אומרים תודה לאלו שתורמים, וגם אנחנו מחפשים אלו שיתמכו בנו, כי אנחנו רוצים להגדיל את הפלטפורמה שלנו ולשדרג אותה כמה שיותר, כדי שנגיע לכמה שיותר אנשים, שנוציא את האמת כמו שצריך בדרך הכי טובה שלנו, כדי שנמשיך לעשות את הפעילות שלנו הכי טוב. אני מזכיר גם לגבי השירותים שאני נותן, הסדנאות לגילוי עצמי, דרך חוכמת הטארוט והרוחניות הנורדית, דרך הרונות העתיקות. אם אתם רוצים סוג של להבין איפה אתם נמצאים בחיים, ולדעת על עצמכם יותר מבחינה נפשית, רוחנית, פיזית, כדי להבין כמה שיותר את האוקולטיזם ועל עצמכם, מי אתם באמת. שזה הדבר הכי חשוב, כי אם אנחנו לא נבין את עצמנו, אנחנו לא נבין את העולם, אנחנו לא נבין את היקום. אנחנו חייבים להבין את עצמנו קודם. אוקיי? כי אנחנו משקפים את הכל. מה שאנחנו חושבים, מרגישים ועושים, אנחנו משקפים את זה כלפי חוץ. אנחנו בעצם יוצרים את המציאות שלנו ככה. זאת הדרך, זה הדרך שהטבע עובד. אוקיי? ולכל דבר יש השלכות. שאנשים לא מבינים שאם הם עושים משהו לא מוסרי כמו לציית לפקודות, יהיה לזה השלכות מאוד מאוד קשות. מאוד קשות. במיוחד לאלו שמצייתים לפקודות האלה. רק חשוב, רק נשאר לכם להבין שזה קיים. רק נשאר לכם להבין שזה עובד ככה. אין לכם מה לעשות עם זה. אין לכם שליטה על זה, לאף אחד אין שליטה על זה. לאף אחד. אבל זה קיים, אנחנו יכולים להבין איך זה עובד. וזה יכול להיות החבר הכי טוב שלנו, זה יכול להיות האויב הכי טוב שלנו. תלוי אם אנחנו עובדים עם זה בהרמוניה, אם אנחנו מבינים את הזכויות שלנו, מבינים את חוקי הטבע, איך הם עובדים, איך הם פועלים, ובעצם מה זה מוסר, ומה זה מוסר קבוע, שהוא טבעי, שהוא לא ניתן לשינוי, שזה בעצם החוקי הטבע, שאני דיברתי עליהם בהרבה מאוד סרטונים קודמים שלהם, אתם ממליץ לכם לראות מההתחלה לאלו שלא ראו. אז זה הכל חברים, תודה רבה שהקשבתם לי, כאן היה סטיבן מאגר, תוכנית מרכז לחקר האמת, אנחנו נמשיך בסרטונים הבאים, ביי ביי, להתראות לכולם.